מאה שנים חלפו מחבב כסלב תפרש פי ג' ועד היום, אז הלך לעולמו מחיי השפה העברית אליעזר בן יהודה, ונדמה שהוא אכן מוזכר כמעט תמיד רק בהקשר הזה, מחיי השפה העברית, אבל בן יהודה ראה בעצמו איש לאומי, כזה שעסק בחינון עם, וכך גם פעל באמצעות העברית. בנושא הזה נבקש להעמיק עם זוהר שביט, פרופסור אמריטה בבית הספר למדעי התרבות באוניברסיטת תל אביב. לילה טוב לך.
לילה טוב מאוד.
אז איך זה עבד בעצם? מה הייתה התוכנית שלו עם העברית בפנים?
תראה, ההקשר של התוכנית שלו הייתה תמיכת הלאומים באירופה, במאה ה-19, שתמיד הייתה קשורה בבנייה של שפה לאומית. הוא ראה את המקרה האיטלקי, שבו כוננו איטלקית אחת, ולקח להם הרבה מאוד זמן. יש חוקרים שאומרים שהתהליך הזה עדיין לא הסתיים, זה היה כמובן המקרה הגרמני, והיו עוד הרבה מקרים אחרים שבהם יצרו שפה לאומית כתנאי ליצירת הלאום. ובן יהודה הלך באמת בעקבות המקרים האלה, והוא גם אומר את זה במפורש במאמר הראשון שהוא פרסם, המאמר שלו שאלה לוהטה או שאלה נכבדה, שזה חלק מבניית לאומיות. הוא מציג את זה בצורת שאלה. אני מצטטת עכשיו מתוך המאמר שהתפרסם ב-1879, זאת אומרת בשלב מאוד מאוד מוקדם, כשהוא ילד בעצם, הוא בן 22.
הוא מבין מאוד מוקדם למעשה שהעברית מוכרחה, צריך להגיד הרבה שנים, כלומר אחורה, לפני הקמת המדינה, שהעברית חייבת להיות חלק מכינון עם בארצו למעשה.
בדיוק כך, ואם נעשה את זה הפוך, שאם רוצים שיקום כאן לאום, חייבים לדאוג לו לשפה משותפת. שם הוא אומר, אך אם באמת הצדקה לכל עם ולאום להגן על לאומתו ולשוכח עליה לבעל אימך שמה מתחת השמיים, הלא אז גם לנו העברים, כמובן, בה יישפט שכל ישר של כל בן תמודה הצדקה הזאת. כי מדוע יגרע חלקנו מחלק כל העמים? במה נופלים אנחנו מהם? כלומר, אם אנחנו רוצים לבנות כאן עם ולאום כמו כל העמים, אנחנו חייבים שתהיה לנו שפה משותפת. אבל החידוש הגדול שלו היה היצירה של שפה מדוברת לקהילה שהלכה ונוצרה ביישוב העברי בארץ ישראל.
כמה לדעת להערכתך זה תורד אותו בתוך המפעל שלו להחיית, את יודעת, את כל חידושי הלשון שלו אנחנו מכירים ושמענו עליהם, אבל כמה באמת הנקודה הזאת של השימוש בחידושי הלשון ובשפה, כמה היא ממש תורדת אותו, את יודעת, אנחנו...
בוודאי שהיא תורדת אותו. היה לו ברור שאם רוצים להקים כאן עם ולבנות כאן עם, צריך לדאוג שתהיה לו שפה מדוברת ולא רק שפה כתובה.
בן יהודה, היהודי המבדח, כמו ש...
ממש לא מבדח.
הוא ממש לא מבדח. אני אפילו רוצה לצטט ממאמר שלך בארץ, ממש לפני כמה ימים. את מביאה דברים שאשתו השנייה כותבת עליו, במסגרת מאמץ שלהם ליצור איזשהו מילון, והיא כותבת...
לא איזשהו מילון, סליחה, בבקשה. כן. לתת לו את הכבוד, המילון ההיסטורי בין 16 כרכים, זה מפעל ענקים.
מפעל עצום, בהחלט. והיא ממש מתארת אותו כמו איש קטן וחולני שאפסו כוחותיו אחרי שהוא עמל 25 שנים בעבודת פרך מארבע בבוקר ועד חצות. זאת אומרת, העברית, החיית העברית והחיית הלאומיות היא ממש, היא משימת חייו.
היא בוודאי, והיא נקנתה באישורים רבים. תראה, האמת היא שאנחנו נחזור למאמר שלי בארץ ביום שישי, באישורים שקשה לתאר אותם, וגם הייתי אומרת באיזה קנאות ומשירות למטרה שפשוט קשה להעלות על הדעת. זה בכלל לא ברור איך הוא לא נואש מהמפעל הזה, כי הוא כמעט ולא זכה לתמיכה מהאינטליגנציה הציונית, ובסופו של דבר מי שתמכו בו היו דווקא ארגונים לא ציוניים, אלא ארגונים יהודיים באירופה שלא תמכו בציונות, כלומר לא היו לאומיים. אז מבחינות רבות כל המפעל הזה שלו מלא שטירות ומלא פרדוקסים. אבל אני תמיד, כשמדברים איתי על בן יהודה ואומרים, נו, כבר מה הוא עשה? אני אומרת, תראו, לולי בן יהודה, אנחנו ככל הנראה היינו מדברים היום בינינו גרמנית. הוא פעל כנגד כל השיקויים מתוך אמונה אדירה בנחיצות של המפעל הזה, ומתוך נכונות להקרבה אישית.
וגם בלי הרבה אמצעים, כמו שאת אומרת, גם לא כלכליים.
בלי אמצעים, הוא חי רוב חייו, חיי עוני ודלות. אני חושבת שהוא גם מת מאוד מוקדם, כי הוא לא טיפל בעצמו, הוא היה חולה שחפת, והוא לא זכה לתזונה ראויה או למנוחה ראויה. והוא באמת שם את כל מה שהיה לו, כדי להצליח בעניין הזה של העברית. עכשיו, צריך להבין שזה היה מאוד מאוד קשה, כי הוא ניסה לכפות את הדיבור בעברית על המשפחה שלו ועל הסביבה שלו, על אנשים שהייתה להם שפה אחרת. אשתו השנייה, השפה הראשונה, השפה הראשונות שלה היו יידיש ורוסית. תאר לעצמך שהיו באים אליך, או אני חושבת על זה לפעמים, ואומרים לי, מהיום את מפסיקה לדבר עברית, את מפסיקה לחשוב בעברית, ואת מתחילה לדבר בשפה אחרת.
מידה לא מעטה של כוחנות גם יש בדבר הזה.
בוודאי, אי אפשר לעשות כזה מפעל בלי, אתה יודע מה, לפעמים אפילו אלימות. אבל אנחנו צריכים לזכור שבזכות זה, זכינו להיות העם היחיד בעולם, שיכול לקרוא את התנ"ך בשפת המקור, והצליח להיות חלק ממפעל שאין לו תקדים של תחיית השפה.
ובהקשר הזה, באמת אולי גם לקראת סיום, אני רוצה באמת להקריא עוד קטע מתוך כתביו, משהו שהוא כתב שנקרא, קטע שהוא כתב נקרא מרכז צריך אתה לישראל ב-1884. והוא ממש כותב, מרכז צריך אתה לישראל, כמרכז אשר היה לו תמיד בגלותו, אשר כוחו תהיה התורה, וגם לשפת עברית הגובעת לעינינו בכל הארצות, נעשה בזה ארוחה, מלשון מרפא, ואולי נצליח לחיותה בארץ קודשנו, כי בבית הזה, אשר ינהרו אליו תלמידים מכל קצוות הארץ ומכל הלשונות, תהיה שפת עברית השפה המאחדת את כולם, וזה באמת משפט שאולי באמת מזקק את כל הגישה שלו, שמשלבת
נכון.
בין העברית ללאומיות.
בדיוק כך. המשפט הזה מזקק את הלאומיות. בהחלט, אני לגמרי מסכימה, אני חושבת שזה ציטוט שבאמת מתמצת את מפעלו.
כן. מאוד מעניין, וזווית מאוד חשובה לעסוק בה במובן הזה, לדעת שמחיה שפה עברית אליעזר בן יהודה, החיה עוד כמה דברים באמצעות העברית שהוא שקד עליה יום ולילה, באמת כל חייו. למעשה, אני מבקש להודות לך על השיחה המעניינת הזאת, פרופסור אמריטה זוהר שביט, מבית הספר למדעי התרבות באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה.
תודה לך.
תודה רבה.
לילה טוב.